אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימוד מקיצור יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אם נעשה סיכום ביניים של מה היה לנו עד עכשיו, אפשר לומר שהוויכוח הישראלי-ישראלי בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני עבר שלושה שלבים. משלב האוטופיות והחלומות עברנו לשלב הקטסטרופות והחרדות, ובסוף הגיע שלב האדישות. מרצון להגיע להסכמה לדרך, החברה הישראלית הגיעה בעיקר להסכמה על אובדן הדרך. אבל רגע, אדישות היא בהכרח דבר רע? אחרי כל כך הרבה שנים של מחלוקת ישראלית אלימה ומדממת, הרעיון של הסכמה פנימית כלשהי עשוי להיות דווקא די מפתה. אם אדישות מביאה את הרגיעה באמוציות והפחתה של עוצמות הוויכוח הפנים-ישראלי, אולי זה בדיוק מה שנחוץ לנו. אולי רק ככה נצליח לחשוב בהיגיון ובאמת להגיע לפתרון. טוב, אם אתם חיים פה בשנים האחרונות, אתם בטח מגחכים עכשיו, כי אתם כבר יודעים שזה ממש לא מה שקרה. הפערים בין ימין לשמאל אמנם קטנו, אבל עוצמת הכיתוב לא קטנה בהתאם, אולי אפילו להפך. רובנו אמנם איבדנו עניין בסכסוך, אבל לגמרי נשארנו מסוכסכים. אז כנראה שכמו שלחלומות יש סיפור, ולחרדות יש סיפור, גם מאחורי האדישות הישראלית יש סיפור. שלום מיכה.
שלום אפרת.
כל העונה הזאת, המטרה שלנו זה לנסות להבין את הסכסוך, אבל בעצם בפרקים שבהם דיברנו עד היום, כמעט ולא דיברנו כל כך על הסכסוך עצמו, על הפלסטינאים, על מה אפשר לעשות, על פתרונות, דיברנו בעיקר על עצמנו, על איך האופן שבו אנחנו מתבוננים בסכסוך, מה זה אומר עלינו, על מי שאנחנו, על ישראליות, על החלומות שלנו, על החרדות שלנו.
בתחילת הדרך, הוויכוח שלנו על הסכסוך סיפר עלינו סיפור. היינו בשלב של חלומות, של אוטופיות. הקוקניקים, האוטופיה של ארץ ישראל אדמה וגאולה. הפיסניקים, עם האוטופיה של שלום ושל מזרח תיכון חדש. שלב א' של הוויכוח הישראלי-ישראלי,
כן.
ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני, היה שלב של התנגשות של אוטופיות. נקרא לזה שלב החלומות. שלב ב', כשהימין כבר לא מכר את האוטופיה של האדמה והגאולה. אלא את הקטסטרופה שהנסיגה והטילים על תל אביב וכל הקטסטרופה הזאת, והשמאל במקביל עבר את אותו תהליך וכבר לא מוכר את האוטופיה של השלום, אלא את הקטסטרופה של אובדן הרוב היהודי והכיבוש וכל זה, אז זה כבר לא התנגשות של חלום בחלום, אלא של חרדה בחרדה, וזה שלב ב' של הטמפרמנט הישראלי. דברנו מחלומות לחרדות. ואז שלב ג', השלב של ה... לא כל כך אכפת לי מהסכסוך. ואנחנו רואים היום אותנו, את הישראליות, במצב צבירה האפתי, האדיש שלו. ונדמה לי שמה שעשינו בשבעת הפרקים האלה, לכאורה זה הביוגרפיה של רעיונות, בפועל אולי זה הביוגרפיה של הטמפרמנט הישראלי. מאוטופיות וחלומות, לקטסטרופות וחרדות, לעזוב אותי בשקט, כן. ואני מקווה שהמאזינות ומאזינים שהם אדישים ביחס לסכסוך, והם נתנו לנו צ'אנס בשביל ללמוד את הסיפור של הוויכוח הישראלי על הסכסוך, מבינים שהאדישות שלהם היא תופעה חדשה, היא מצב צבירה ישראלי חדש.
אבל אתה יודע, יש מי שיגיד שבהינתן ההיסטוריה המאוד מאוד מדממת, לא כמטאפורה, כפשוטו, של הסכסוך הזה, ולא רק מדממת בינינו לבין הפלסטינאים, אלא מדממת גם בינינו לבין עצמנו. בואו לא נשכח שבעצם המחלוקת האידיאולוגית הזאת, היא בעצם הובילה אותנו לרצח הפוליטי היחיד שהיה פה. ההיסטוריה הכל כך קשה הזאת של המחלוקת הפנימית הישראלית ביחס לסכסוך, שאולי אדישות זה לא דבר נורא כל כך. כאילו, אם אנחנו עדיין מדברים על עצמנו, לא על הפלסטינאים, ולא על מה יהיה ואיך יהיה וזה וזה. אני מדברת עכשיו על עצמנו.
אגב, אנחנו, אולי כדאי רק להגיד, אנחנו עוד, אנחנו סיימנו...
נעשה כל זה בהמשך.
אנחנו נעשה. כרגע אנחנו שואלים מה הסכסוך אומר עלינו, בהמשך אנחנו נשאל מה אנחנו אומרים על הסכסוך.
נכון.
כן.
אבל כל עוד אנחנו ממוקדים בעצמנו, אולי אדישות
זה לא דבר רע כל כך, להוריד את האמוציות.
פחות ווליום.
פחות ווליום. פחות קצת פאטוס. יותר חברה נורמלית, קצת יותר. לא כל כך נורא.
נכון. איך זה שאיבדנו עניין בסכסוך ונשארנו מסוכסכים? מה שאנחנו ננסה לעשות זה לפענח את האדישות המדינית הישראלית. שזה מצב הצבירה, לפי הסקרים לפחות, שרוב מי שמאזין לנו כרגע.
כן.
כן. אגב, אפשר...
שלי, לדוגמה. כן. רוב האנשים שאני מכירה, כשסיפרתי להם שהעונה הזאת הולכת לעסוק בביוגרפיה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אמרו כזה, טוב, חבל, דווקא נהניתי מהעונה הראשונה. כן. כאילו, לא מעניין. כן. וגם בינינו היה את הוויכוח הזה, נכון? אנחנו התווכחנו, האם...
נכון, כי אותי זה מאוד מעניין. נכון. הסכסוך מאוד מאוד מעניין
כן,
אותי.
כן, כתבת ספר, מלכות 67.
ובדרך כלל שאני כותב ספר, זה סימן שאני מפסיק להתעניין בנושא הזה.
כן.
לגבי הסכסוך, אני כתבתי את הספר, ומאז אני רק הרבה יותר מתעניין בו. ופערי הסקרנות שלי ושלך, הפכו בסוף לנושא של ה...
של העונה הזאת, נכון.
כי בסוף השתכננו שלפחות בשלב הראשון, אנחנו ננסה להבין למה את אפרת, את ורבים...
ומרבית החברה הישראלית, בוא נגיד את האמת, הרוב איתי עם איך.
כן. איך נוצרה האדישות המדינית הישראלית?
של סיכמו הרבה דברים שמבחוץ נראים אותו דבר, יכול להיות שהאדישות פה נראית כמו אדישות במדינות אחרות בעולם, גם בזה הישראלים הם מיוחדים, גם באדישות שלנו. אז הפרק של היום הוא מסע בעקבות האדישות הישראלית.
או אל תוך האדישות הישראלית, איך היא נוצרה, ומה היא אומרת?
אז בואו ננסה לפרק את האדישות הזאת.
יופי.
תראה, אדישות היא מילה שיפוטית, ואנחנו מבינים למה שיפוטית, אבל לכאורה, אדישות הייתה יכולה להיות, ובמידה רבה היא גם באמת, הסכמה. מרבית החברה הישראלית מסכימה על כך שהגענו למבוי סתום. אין הרבה מה לעשות, אין לאן ללכת מכאן. שוב אני אומרת, לכאורה, הדבר הזה יכול היה להוביל לתחושת אחדות בעם.
אפרת, אמרת מידה הסכמה וזרקת את זה ככה, כאילו זה מובן מאליו, זה ממש לא מובן מאליו. זה אחד הסודות השמורים ביותר בשיח הפוליטי הישראלי, והוא שמרבית הישראלים מסכימים בנושא המדיני. שזה דבר מדהים. זה דבר מדהים. הנושא שתמיד פירק אותנו למחנות ולאידיאולוגיות, הנושא הזה דאח כי רובנו מסכימים. אבל זאת הסכמה מוזרה. כל כך הרבה שנים הימין הציע דרך, השמאל הציע דרך, כל צד הציע דרך. היום רבים לא מאמינים בדרך של הימין, גם רבים בימין לא מאמינים בדרך, בפתרון של הימין. ורבים, הרוב, לא מאמינים בדרך של השמאל, גם בשמאל לא חושבים שאם נסוג מהשטחים יהיה מזרח תיכון חדש.
הרבה בשמאל לא חושבים ככה.
הרבה בשמאל לא חושבים ככה.
כן, צריך להגיד, בקצות המחנות האלה יש עדיין את האנשים
שלהם. נכון, עדיין את ההארדקור. אז בעצם, אז קרה משהו מדהים, וזה הסיפור שסיפרנו עד עכשיו, הגענו לאובדן דרך ועל זאת ההסכמה. זה מה שמעניין, זה מה שאת מחייכת, אבל זה באמת, יש פה רגע, בהיעדר מילה אחרת, מאוד...
אירוני.
אירוני, נוגע ללב של החברה הישראלית, של הביוגרפיה הפוליטית הרעיונית שלה, שכל צעד ניסה, שכולם יסכימו על הדרך שלו. ניסינו להגיע להסכמה על הדרך, בסוף הגענו להסכמה על אובדן הדרך. זאת ההסכמה, וזו האירוניה של הרגע הזה בפוליטיקה הישראלית. הגענו להסכמה סוף סוף, לא הסכמה על דרך, הסכמה על אובדן הדרך. כמעט כולם מסכימים שזה מאוד מסוכן להישאר בשטחים, זה עוד יותר מסוכן לצאת מהשטחים. ככה נראה מלכוד, ככה נראה אובדן דרך, ככה נראה קונסנזוס מוזר, והקונסנזוס הפרדוקסלי המוזר הזה, הוא ההסכמה הישראלית הנסתרת החדשה.
כן, ואני רוצה אבל לחזור לשאלה שלי. למה ההסכמה הזאת לא הובילה את החברה הישראלית לאחת התקופות השקטות בתולדותיה?
היינו מצפים שאם אנחנו מסכימים, היה עדיף שנסכים על דרך, נכון. אבל אנחנו מסכימים על אובדן דרך, זאת אומרת, יש קריסה של חומרי הבערה של המחלוקת הפוליטית הישראלית, וההסכמה החדשה תוביל לאחדות חדשה. וזה מה שהיה צפוי שיקרה?
או לפחות, אתה יודע מה, אני לא יודעת אם אחדות, אבל לפחות לאיזה שקט. לאיזה שקט פנימי, הייתי אומרת אפילו אולי לאיזה נורמליזציה כזאת, לזה שאנשים פשוט חיים את חייהם, וכזה יכולים לאכול ביחד, לא יודעת, ארוחות שבת, וזה וזה, בלי ויכוחים גדולים, וזה וזה וזה, וזה לא המצב.
נכון, פה צריך לחפור עמוק יותר. תראי, אני פעם אמרתי זה כמה פעמים, ואני מתחרט, אני משנה דעתי, שישראל היום היא יותר מקוטבת משהייתה מקוטבת בעבר. זה לא נכון. ישראלי מקוטבת, כמו שהייתה מקוטבת בעבר.
ברוך השם, תמיד היינו מקוטבים, תמיד נהיה מקוטבים.
משנות ה-30, ישראל מקוטבת הימין והשמאל בהתנגשות גדולה. מה ששונה, זה שתמיד ברקע הכיתוב היה התנגשות אידיאולוגית, עכשיו יש כיתוב בלי התנגשות אידיאולוגית. כן, זה מה ששונה ברגע הזה. לא שאנחנו יותר מקוטבים, אלא אנחנו יותר מקוטבים בלי סיבה. כיתוב רגשי ללא קרע אידיאולוגי.
לא רק שהמצב הזה הוא שונה ממה שהיה בישראל בעבר, שבו הישראל הייתה תמיד מאוד מאוד מקוטבת, אבל היו שם רעיונות גדולים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, וסוערים וזה וזה וזה, אלא שהמצב בישראל היום הוא גם שונה מהמצב בעולם היום.
נכון, ישראל היא מקרה חריג, הוא מיוחד, הוא יוצא דופן. יש בישראל כיתוב ויש בעולם כיתוב, וזה כיתוב שונה.
בואו נרגע נעשה זום אין למה זה כיתוב.
מה זה כן?
אנחנו נזכיר למאזינים שלנו, כי אנחנו דיברנו על זה קצת בפרק הראשון של העונה הראשונה, אבל אנחנו נעשה פה תזכורת לטובת 2-3 מאזינים שלא שמעו את העונה הראשונה.
ואני לא יודע אם הגדרנו את זה ככה בפרק הראשון, אני לא זוכר, אבל כיתוב זה, אני מבין את זה היום כך, זה סוג של שנאה. יש הרבה גוונים, כמו שיש הרבה גוונים לאהבה, יש הרבה גוונים לשנאה. נניח אם אתה שונא מישהו, כי כשאתה רואה אותו, אתה נזכר בזה קטע שהוא עשה לך בעבר, ואתה מיד שונא אותו, זה סוג של שנאה, מובחן, עם טעם מסוים. נקמנות, כן? אתה שונא מישהו על צבע האור שלו, גם זה קיים. זה סוג של שנאה, זה גזענות. אתה שונא מישהו על הדעות הפוליטיות שלו, זה כיתוב. עכשיו, חברות הן תמיד מקוטבות, ימנים אף פעם לא אוהבים שמאלנים, רק בישב שמאלנים. ושמאלנים אף פעם לא אוהבים ימנים, כי יש משהו דוחה בימנים עבור שמאלנים. זה טבעי, זה תמיד כך.
וזה בכל העולם.
בכל העולם. ויש הרבה מחקרים שמראים שבכל העולם הכיתוב, הסוג הזה של שנאה, הוא מוגבר מאוד. יותר מבעבר, בארצות הברית, שמאל מתאב את הימין, וימין מתאב את השמאל. למה? בגלל העמדות שלו. ובברזיל ובהונגריה, עכשיו, כמעט תמיד, בכל העולם, איפה שיש כיתוב, איפה שסוג הזה של השנאה הוא מוגבר, יש גם התרחקות אידיאולוגית.
זאת אומרת, הכיתוב, כמו שאמרת, הכיתוב הוא מוזן על ידי דעות,
נכון.
שמאוד מאוד שונות אחת נכון. מהשנייה.
אז אני אחר בארצות הברית, היום השמאל הוא יותר שמאלני, יותר קיצוני מבעבר. הימין הוא יותר קיצוני מבעבר. אז הפער בין העמדות של השמאל לעמדות של הימין גברו, ויחד עם התגברות הפער האידיאולוגי...
גם השנאה גברה.
כן, גם הפער הרגשי גובר.
כן. זה מאוד הגיוני. זה כאילו, מאוד סליחה, הגיוני. אם אני משתמשת במילים כן. היגיון, כשמדובר כן. על שנאה ועל דברים, זה לא הגיוני בכלל. אבל בגבולות כן. הגזרה, כן, זה הגיוני.
נכון. וזה הסיפור בכל העולם. הברקזיט באנגליה, סביב שאלות של הגירה. הפערים האידיאולוגיים בין ימין ושמאל גדלו, וגם השנאה שבין ימין ושמאל גדלה. רק בישראל יש את הפרדוקס הנפלא הבא. הפערים בין ימין ושמאל קטנו, והשנאה לא קטנה כלל. זאת אומרת, בישראל יש כיתוב רגשי כמו בעבר, למרות שמבחינת העמדות אנחנו מסכימים יותר מאי פעם בעבר.
אז מה זה בעצם? זה פשוט אנחנו לא התאמנו את המצב הרגשי שלנו לדעות שלנו, וכאילו אנחנו עובדים על אינרציה כזאת של שנאה, או שיש פה משהו יותר עמוק מזה?
אז קודם כל, שאלה טובה, אני לא יודע מה, זה הפרדוקס הישראלי. וקודם כל בואי נהנה ממנו. ישראלי מוזרה, ישראלי משונה.
כן, בישראל... אני לא יודעת אם אפשר להגיד שאנחנו נהנים ממנו. לא, אנחנו מתבוננים בו, ברמה אינטלקטואלית.
משע... כן.
אם לא היינו אנחנו בתוך הסיפור הזה, אפשר היה ליהנות מזה ברמה נכון. אינטלקטואלית.
אני ואת כאן, אני ואת אפרת כאן, אנחנו מתבוננים בסיפור שאנחנו חלק ממנו, אז בתור מתבוננים זה משעשע, בזה שאנחנו חלק ממנו זה מאוד לא משעשע. אבל כן, הפרדוקס הפוליטי בישראל, שמקוטבים כמו בעבר, למרות שאנחנו מסכימים בניגוד לעבר, זה פרדוקס. בואי נודה שהוא מעניין. עכשיו, בפרק הראשון של העונה הראשונה, הסברנו את זה בהקשר של טכנולוגיה.
נכון.
זאת אומרת, ישראל היא חלק ממגפת הכיתוב העולמי, בגלל שהכיתוב מוזן על ידי אלגוריתמים. ישראל היא חלק מהמהפכה הדיגיטלית, לכן היא מקוטבת כמו העולם. אני לא חושב שזה כל הסיפור.
אם אנחנו מתבוננים על זה דרך הפריזמה של הטכנולוגיה, אז זה בעצם אומר, אנחנו מקוטבים על פרייר. זאת אומרת, אנחנו מקוטבים בגלל הפלטפורמה. אבל אתה בעצם רוצה לטעון שזאת לא רק הפלטפורמה.
בואי נודה. עכשיו, אם מסתכלים לעומק, 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 בשמאל הישראלי, רובו כבר לא מאמין בשלום, רבים אינו מבינים שזה מסוכן לסקת מהשטחים, אבל הסנטימנט הבסיסי של השמאל חי, קיים ובועט, זה הסנטימנט האוניברסליסטי, הקוסמופוליטי.
מה שהגדרת בתחילת העונה הזאת, כרצון להתחבר לעולם, תפיסה ההרצליאנית הזאת, של נקים פה מדינה, נפרוש מהעולם, כדי שסוף סוף יקבלו אותנו בעולם.
נכון.
זה איזה סנטימנט.
הסנטימנט עוד שם.
כן.
ובימין, אז נכון שיש מבוכה, ואני לא מכיר הרבה ימנים שרוצים לחזור לעזה וליישב את שכם, ומבינים שלא כל ארץ ישראל יהיה אצלנו, ואנחנו לא יכולים. אבל עדיין, למרות שיש אולי מבוכה באשר לפתרונות, אין מבוכה באשר לסנטימנט. סנטימנט עדיין הוא מאוד מאוד לאומי. אז היה כאן שתי סנטימנטים שהפכו לשתי אידיאולוגיות, שימין ושמאל, האידיאולוגיות קרסו, הסנטימנטים נותרו ומתחלפו ב...
בחרדות.
כן.
דיברנו הרבה על החלומות, שכמעט התממשו ב-48, התרסקו, קמו לתחייה מחדש ב-67, והתרסקו כל אחת באינטיפאדה שלה.
כל אחת קיבלה אינטיפאדה.
כל אחת קיבלה אינטיפאדה, כל אוטופיה קיבלה אינטיפאדה. ודיברנו על זה שנולדו במקום החלומות חרדות. אבל האמת היא שגם החרדות שנולדו קשורות בצורה מאוד מאוד עמוקה לאותם סנטימנטים של החלומות.
זה תמיד מעניין אותי. ממה אנשים מפחדים? אז זוכרת בפרק השני של העונה הזאת, נכון? דיברנו על זה שבאירופה יש אנשים שמאוד מפחדים מאפוקליפסה אקולוגית. ובמקרה הם כמעט תמיד צפוננים. ויש אנשים שנורא נורא מפחדים מאפוקליפסה לכל הציביליזציה האירופאית, שתבוא מהגירה הגדולה המסיבית של אוכלוסייה לא אירופאית לתוך אירופה, ובמקרה מי שמפחד מהדברים האלה הם ימנים. עכשיו זה מעניין שאם אתה ימני, הדעה הפוליטית שלך, הזהות הפוליטית שלך, מעצבת את הפחד שלך. אני כאילו פחות מפחד מהתחממות גלובלית. לא תמיד, זה הכללה, אבל הרבה פעמים. כן. ואם אני שמאלני, אני כאילו פחות רואה את האיומים, יש לי עיוורון לאיומים, אני פחות רואה את הפחד, וכאן הגענו למסקנה, תרשי לי המעשה הנרקסיסטי של מפלגת המחזבות, לצטט את עצמנו, שקבענו שזהויות קודמות לחרדות. אם אני איש ימין לאומי, זה מעצב את החרדות שאני פחות מפחד מהתחממות גלובלית. ואם אני איש שמאל, קוסמופוליטי, אני פחות מפחד מהגירה. כאילו הפחדים שלי לא מעצבים את הדעות שלי, אלא מעוצבים על ידי הדעות והזהות הפוליטית שלי. וזה הזמן להביא את זה הביתה, אלינו. תמיד מעניין אותי איך הימין מבטל את הסכנה הדמוגרפית. לא אמיתי. פרנויה של שמאלנים.
כן.
נוכל להישאר בשטחים, לבנות יישובים, יהיה בסדר. יהיה בסדר,
תהיה עלייה גדולה.
הכל בסדר, הם כאילו אין להם את הפחד הזה.
כן.
מצד שני, אם אני שמאל,
אין לי את הפחד מטילים על תל אביב.
כן, זה פרנויה, יהיה בסדר. אהוד ברק הרי אמר שהוא סידורי ביטחון, וזה, יהיה בסדר. זה סתם האידיאולוגיה של הימין, זה לא אמיתי. איזה קטע שכל צד מבטל את הפחד של הצד השני. אז דיברנו על מה הקשר בין זהויות וחרדות בזירה מערבית, אוניברסלית. מה הקשר בין זהויות וחרדות בזירה שלנו? למה הימין נוטה לא לפחד מכל הסכנות האמיתיות שיש אם נשאר בשטחים? ולמה השמאל נוטה לזלזל בכל הסכנות האמיתיות שיש אם נצא מהשטחים?
טוב, אז בוא נראה את המקריות הזאת, בסדר? עשינו את זה כבר, פירקנו את זה כבר בזירה העולמית, בוא נעשה את אותו פירוק בזירה הישראלית. למה הימין בישראל לא מפחד מהסכנה הדמוגרפית?
אז באופן כללי, כל מי שמפחד מהנזקים האסטרטגיים שיכולים להיות לישראל, הקיומיים שיש לישראל, מהמשך הישארות ביהודה ושומרון והפעלת כוח צבאי למעט לשלוט על עם אחר, בדרך כלל כמעט תמיד הלקחים שלו הם לקחים אוניברסליים. מדברים על הכישלון של אמריקה לשלוט בווייטנאם, של צרפת באלג'יר. זאת אומרת, כאילו ותמיד, ותמיד אתה שומע אותו לקח, ההיסטוריה מלמדת, ההיסטוריה מוכיחה, שאף עם לא יכול לשלוט על עם אחר לאורך זמן. אוקיי, אז מה הזירה שאימנה אני לומד על הסכנה שמשליטה על אוכלוסייה אחרת? הזירה היא
אוניברסלית.
אוניברסלית.
כן.
אז זה קטע שאנשים אוניברסליים מפיקים לקחים, כן, שהמקור של הידע שלהם הוא אוניברסלי.
אתה בעצם אומר שזה לא פלא שמי שמדבר נגד ההישארות של ישראל בשטחים והשליטה על עם אחר, זה אותו צד שהוא, יש לו נטייה להיות אוניברסליסט.
כן, ובאמת הם לומדים לקחים אוניברסליים של עמים אחרים.
מהעולם, כן.
מהעולם,
כן, הקולוניאליזם קרס.
כן, בכל העולם הוא קרס, אנחנו חלק מהעולם, גם אצלנו זה יקרוס. כאילו, זה פחד שמתעורר עם מי שיש לו ראייה יותר גלובלית. מצד שני, מה ההיסטוריה היהודית שלנו לימדה אותנו? לא לסמוך על אף אחד, אפרת. זה מה שהציונות למדה בהיסטוריה. לא לסמוך על אף אחד. אנחנו לא יכולים לסמוך על הגויים. אנחנו יכולים לסמוך רק ואך ורק על עצמנו. למדנו את זה בוורמיזה ומגנזה ומסע הצלב, למדנו את זה בפרעות תח ותת, למדנו את זה בקישינב, למדנו את זה בסופות בנגב, למדנו את זה כמובן בשואה, כשכל העולם הפנה את המבט שלו לכיוון אחר. זאת אומרת, למדנו מההיסטוריה שלנו, שאנחנו הולכים לסמוך על אף אחר, חוץ מעל עצמנו. עכשיו שימי לב שההיסטוריה היהודית, מלמדת אותנו משהו שהוא קצת שונה, סליחה, מאוד שונה, ממה שההיסטוריה המערבית מלמדת אותנו. ההיסטוריה המערבית מלמדת אותנו שזה מסוכן להפעיל יותר מדי כוח על אחרים. ההיסטוריה היהודית מלמדת אותנו...
שזה מאוד מסוכן כשאחרים מפעילים עלינו כוח.
נכון, כן.
ההיסטוריה המערבית של העולם מלמדת אותנו שזה לא בסדר לשלוט על עם אחר. ההיסטוריה היהודית מלמדת אותנו שזה לא בסדר שעם אחר שולט בנו.
ההיסטוריה המערבית מלמדת, צריך להיזהר מהכוח שלך עצמך.
כן. להתפרק מהכוח שלך.
נכון, כי אם אתה מפעיל יותר מדי כוח כלפי חוץ, זה, זה, זה בסוף נוגס לך בפנים. ההיסטוריה היהודית מלמדת אותנו, לא, היא לא מלמדת אותנו לפחד מהכוח שלנו, היא מלמדת אותנו לפחד מהכוח של אחרים. עכשיו שימי לב, אם אני מפחד מלצאת מהשטחים, זה כי אני מפחד מהכוח של חמאס, שיושב על יהודה ושומרון. אני לא סומך על האיחוד האירופי, או על האמריקאים אפילו, שיעמדו במילה שלהם, שהם יעמדו לצידנו, כשהחמאס יירה טילים על תל אביב. אני לא סומך על אף אחד, אני סומך רק על עצמנו. את יודעת למה? כי הסקתי לקחים נכונים מההיסטוריה שלי. אם אני אומר, זה מסוכן להישאר בשטחים, ולהפעיל שליטה על עם אחר, מה לא למדתי את הלקחים של צרפת באלג'יר? מה לא למדתי שמציאות דו-לאומית היא בלתי אפשרית? אני לא לומד את המקרה של לבנון, של בוסניה? כדי לפחד מההישארות בשטחים, אני צריך ללמוד לקחים אוניברסליים. כדי לפחד מלסגת מהשטחים, אני צריך להסיק לקחים מסורתיים, יהודיים.
לאומיים.
לאומיים. אז זה נורא נורא מעניין כאן הקשר בין זהויות לחרדות. שאם יש לי זהות מאוד מסורתית, יהודית, לאומית, הלקחים שלי יהיו לקחים יהודיים שלנו. אם יש לי זהות יותר מערבית, אוניברסלית, הלקחים שלי יהיו יותר מערבים אוניברסליים. מה הקטע, וזה די מדהים, הלקחים של ההיסטוריה היהודית, והלקחים של ההיסטוריה המערבית, מתנגשים. מהעולם למדנו לא לשלוט על אחרים, מההיסטוריה היהודית למדנו...
לא לתת לאחרים לשלוט עלינו.
והנה כאן, אולי זה מסביר את הקשר בין זהויות לחרדות במקרה הישראלי. אם יש לי זהות יותר אוניברסלית, החרדות שלי עם חרדות אוניברסליות. חייבים לצאת מהשטחים. אם הזהות שלי יותר לאומית, החרדות שלי עם לאומיות. אסור לצאת מהשטחים.
עד עכשיו, אני חושבת שהבנו את האדישות הישראלית, או את הסיטואציה שבה רוב החברה הישראלית נמצאת בה של אין פתרונות, לא הבנו למה זה לא מביא לאחדות. זאת אומרת, אם כולנו מסכימים על זה שאין פתרון ואין מה לעשות, אז למה אנחנו יותר מקוטבים מאי פעם? והנה, בעצם אתה אומר, אנחנו מסכימים רק על פני השטח. האדישות שלנו היא לא נובעת מהסכמה. הפוך. האדישות שלנו היא חושפת את אי ההסכמה במערומיה. אין להתנגשות האידיאולוגית הגדולה, האדירה הזאת של בין סנטימנטים לאומיים לסנטימנטים אוניברסליסטיים, בין הרצון להתמקד פנימה לרצון להשתלב בעולם, אין יותר במה להתעלות, אין מאחורי מה להסתתר, מאחורי מדיניות או מחלוקת, זה פשוט כזה ערום וחשוף. עצבים חשופים.
כן, זה כאילו הטענה שלנו כאן, מה שאת אומרת זה הכל עכשיו ערום, בעבר זה לא היה ערום, זה היה מולבש.
זה היה מולבש ולכן נסתר.
לכן נסתר. זאת אומרת, בעצם מה זה הסכסוך? בעצם מה טענתנו? מה זה הסכסוך? זאת הזירה שדרכה ובאמצעותה, ישראלים ביטאו את ההתנגשות העמוקה ביותר שיש בינה לבין עצמם. בין הנטייה האוניברסליסטית שבנו, לנטייה יותר לאומית שלנו. וביטאנו את ההתנגשות הזאת, באמצעות הוויכוח על הסכסוך. אז בשלב ראשון, זה היה באמצעות האוטופיות השונות שלנו ביחס לסכסוך. אלו אמרו, נצא מהשטחים ונשתלב בעולם. אלו אמרו, ניישב את השטחים ונתחבר לעצמנו. הנה, דרך השטחים, דרך הוויכוח על השטחים, ניהלנו את הוויכוח לאומיות ואוניברסליות. חלומות דאחו, חרדות החליפו אותם. ואם התיאוריה שלי נכונה, גם החרדות מבטאות את הנטיות אם אני אוניברסליסט, אני מפחד מלהישאר בשטחים. ואם אני לאומי, אני מפחד מלצאת בשטחים. ועכשיו גם החרדות איכשהו התפוגגו, אבל הטמפרמנטים שהיו שם, שהסכסוך רק היה הלבוש שלהם, הסכסוך הוסר, יש אדישות כלפי הסכסוך, אבל הסנטימנטים הם שם, ובאמת, האם אפשר לומר שהוויכוח לסכסוך נגמר, אבל הישראלים האוניברסליסטים הם פחות אוניברסליסטים? נדמה לי ש...
להפך.
הם אולי אפילו עוד יותר קוסמופוליטים היום, ככה אני מרגיש הרבה פעמים.
כן.
וישראלים הלאומיים הם אולי אפילו עוד יותר לאומיים. בהכנה של הפרק הזה, אתה המשגת בין ישראלים של, כמובן בהכללה, ישראלים של ההר מול הישראלים...
של החוף.
של החוף, כן? ירושלים, תל אביב. ההר הם יותר לאומיים. הם אפילו אולי יותר מסתגרים. החוף הם אולי אפילו יותר נבוכים מהלאומיות שלהם, יותר רוצים להתחבר לעולם. והסנטימנטים הללו פעם באו לידי ביטוי באמצעות הוויכוח על הסכסוך. היום אין ויכוח על הסכסוך, אז זה סנטימנט עירום מול סנטימנט עירום.
כן, ומה ש, מה שמדהים ב, ב, בתיאוריה הזאת, זה שכאילו האדישות היא מכסה על זה, אבל אם נקלף רגע את האדישות הזאת ונפרק אותה, זה עדיין שם. זאת לא האדישות של חוסר אכפתיות לגבי ההתנגשות של הסנטימנטים האלה, זאת אדישות של סנטימנטים עירומים שאין להם במה להתעלות, ולכן הכיתוב מבעבע מתחתה יותר מאי פעם.
ולכן זה התנגשות של זהויות. של זהויות, וזה כבר לא של אידיאולוגיות, זה כבר לא של policy, של אג'נדה, ולכן אולי, הנה הצענו לכאן עוד הסבר, אני מקווה שמשכנע, או לפחות משכנע חלקית, לפרדוקס הישראלי. שאנחנו מסכימים יותר עם בעבר, אבל אנחנו שנאים ממש לא בעבר, אולי עכשיו זה היה ניסיון לפענח את זה. אנחנו מסכימים, בסדר, כי איבדנו אמון בפתרונות ונהיינו אדישים כלפי הסכסוך. אבל הסכסוך היה כסות, היה הלבוש, שדרכו באמצעותו ניהלנו את ההתנגשות התרבותית האמיתית שיש כאן.
ההתנגשות הזהותית.
ההתנגשות הזהותית. וההתנגשות הזאת, ללא הלבוש שלה בצורה של ויכוח על הסכסוך, ההתנגשות הזאת חיה, בועטת ומקטבת.
מבעבעת.
כן.
במקום רחוק, קרוב לכאן, אספנו את עצמנו, הבאנו חברנו, ולא אמרנו מי ומה. בדרום, בצפון, או במרכז, שכרנו קצת שמיים, דמעות הביאו מים, פתחנו ארץ חדשה.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, להגיב, לשאול ולדון עם אחרים ואחרות על התיאוריות שאנחנו מציגים פה. אנחנו קוראים אתכם ומשתדלים להגיב. בקבוצה תוכלו גם למצוא לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייס שעורך אותנו, וליה לויט שמפיק אותנו. תודה גם לליאור שירן ולניבה גולדברג. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים.
לאורך הלום מרגיש את הצור.